אז בוקר טוב דן ודור.
אהלן.
מה קורה?
בוקר טוב.
דוקטור דן או שאפשר דן?
לא, לא, דוקטור בטוח לא. או דן או דני.
בוא נעשה דן, דן נשמע טוב.
מה שאתה רוצה.
אז מי מתחיל לדבר על עצמו?
דן.
יאללה, דן, נדבו אותך.
יאללה, אז אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
התכנסנו פה לפודקאסט לדבר על
קבלת החלטות בהון סיכון ומה שביניהם.
בדיוק.
נראה לי, נראה
טוב לפרק. בוא נתחיל עם ביניהם.
כן, כן.
וקבלת החלטות נגיע יותר מאוחר. אז למעשה...
מי זה דן בדקה? קדימה.
דן, אז אני דן, תל אביבי, נשוי, משפחה, עובד בשנים האחרונות על ה... מאוד בתעשיית הסטארט-אפים. עם דור הקמנו קרן לפני 5 שנים, IBI, שקוראים לה IBI Tech Fund, שיש לנו שותף שלישי, שזה IBI, שזה בית השקעות.
או שנדבר גם עליהם.
נכון. וחיים בצורה מאוד מאוד אינטימית וקרובה על כל הנגזרות של הדבר הזה, תעשיית הטק, early stage הישראלית. עם מה שקורה בארץ, ועם לא מה שקורה, ועם כל ה... זה נשמע מרחוק... יש איזו תפיסה, איזו פרספציות לגבי מה זה סטארט-אפים, מה זה הון סיכון, אז אנחנו פה קצת לדבר פתוח ולענות על השאלות שלך.
בואו קצת נדבר על דאטה אחרי זה. שלושתנו נראה לי אוהבים דאטה, זה מעניין. דור, בקצרה?
ממש בקצרה, אז עד 2008 התעסקתי ממש בטכנולוגיה, ממש hands-on, ומאז אני פחות או יותר מתעסק עם דברים שקשורים לכסף. הרבה פעמים יזמים יורדים עליי שכשאני כתבתי קוד לא היה קלאוד, ומה אני מבין בקלאוד, אבל איכשהו גם בהון סיכון, בצד השני של המתרס, אז לומדים המון והדבקתי את הפערים. זהו בגדול, כאילו תואר שני ו-PhD בפיננשל אקונומיקס.
אתה אומר זה כאילו זה רגיל לכולם, שיש לכולם לא, דוקטור, אוקיי.
וזהו, ומ-2008 אני מתעסק בפחות, בין באקדמיה ובין עם מחוץ לאקדמיה, בדברים שקוראים לכסף. את דן הכרתי ב-2010.
נכון.
נכון. ומאז לא נפרדנו.
זאת אומרת, בלי חיוך אני אומר, אבל לא נורא.
שימו לב רק לניואנס, מהמהפכה המשטרתית, לא הגדרתי את עצמי ישראלי, תל אביבי, ויצא לי טבעי.
אתה אומר, בדיפולט יצא לך כזה...
כבר מתחילים...
מתחילים להרגיש את הניצנים.
אני חושב שזה מאוד קשור לזה שהמהפכה היא משטרתית ולא משפטית.
נכון. נכון. יש קשר.
בואו קצת נדבר על עולם האקדמיה, ואיך קפצתם מהאקדמיה, אפשר להגיד, לעולם התעשייה, או תכלס?
אז את האמת, קפצנו שנינו, היה לנו אופק שונה באקדמיה. זאת אומרת, לי היה ברור שהאקדמיה זה תחנת ביניים, ודור... בקלות היה יכול להישאר באקדמיה ולהישאב שם ולהמשיך בקריירה אקדמית מזירה. אבל למעשה, אני אדבר על עצמי טיפה, עוד לפני האקדמיה רציתי להקים קרן עוד לפני שהכרתי דור. היה לי איזשהו מחשבות מאוד מאוד נאיביות, וזה התרסק בקרקעת המציאות, והלכנו לי לחקור את התחום של הון סיכון. בדוקטורט פגשתי דור, ומאוד מאוד כל הזמן עדיין, אתה יודע, זה כמו חיידה כזה, היה לנו ברור איכשהו, וכל פעם דחפנו את זה בצעדים קטנים, לקראת סוף הדוקטורט, אנחנו נלך וננסה להקים קרן. זה משהו שנבנה תוך כדי הדוקטורט שלנו, תוך כדי המחקרים שלנו. דור עשה מחקרים תיאורטיים, אני עשיתי מחקרים אמפיריים, וכאילו ראינו כל מיני תופעות מאוד מעניינות בעולם הזה של הון סיכון ושל סטארט-אפים, וספציפית חקרנו את השוק המקומי. זאת אומרת, לנו, למרות שלא באנו מהעולם הזה של סטארט-אפים ו-VCs, ולא באנו אליו לפני, היה לנו איזשהו אובזרבביליטי מאוד יפה על העולם הזה, וראינו כל מיני תופעות מעניינות. ביניהם, כאילו, את האמת שעכשיו שאתם מדברים על זה לא נשמע מאוד מעניין, אבל כשרואים את זה בדייטה זה מעניין.
כמה... מה התובנות, נגיד, שראית? איזה 2-3 דברים שתוכל להשאיר אותנו כזה, כל מי ששומע עכשיו את הפרק?
על התנהגויות של קרנות, מה קרנות עושות שפתאום מגלות שהשקיעו בחברות לא טובות, מה הן עושות, איך משפיע על ההתנהגות שלהם שהם השקיעו בחברות, שהן פתאום מגלות שהן טובות, וזה משפיע על הרפיוטיישן שלהם. כל מיני דברים שמאוד טריוויאליים, שאני אשב איתך על כוס קפה, אתה טיק-טק תבין את זה, ואז אתה, ושאתה מצייר נקודות על גרף, אתה פתאום רואה את הדברים מסתדרים. וזה ריתק אותנו בצורה כזאת או אחרת, בצורה מאוד מאוד נאיבית. ממש כמו יזם סיד שחושב על רעיון, אני רוצה לעשות, לא יודע, מישהו שעכשיו יצא מ-8-1, מ-4-9, רוצה לעשות סייבר. ראה משהו בצבא, איזושהי תופעה, ועכשיו אומר, אוקיי, אני אלך להקים סביבך חברה. אז זה היה פרויקט הסיד שלנו בגדול. המחקרים האלה התחלנו לגבש אותם ויצקו לנו איזושהי תמונה. ולי היה ברור שאני לא אמשיך באקדמיה. אז אני מאוד מאוד דחפתי דור והצלחתי במזל גדול, זה באמת מזל גדול, למשוך אותו איתי ולהתחיל להסתובב פה אצל מוסדיים ולעניין אותם בלהקים קרן או לגייס קרן, ומפה כבר הדברים התגלגלו. מקווה בעצם שעניתי על התשובה שלך, אני לא...
לא, היית בסדר גמור. אז בעצם היה לכם אידיאשן בדוקטורט, נכון. כל אחד בעולם שלו.
כן, אנחנו תמיד אוהבים, כשאנחנו מדברים עם יזמים, אז תמיד אוהבים להקביל את זה ממש למסע שהם עוברים, כן? כי זה ממש מסע יזמי. כאילו, יש פה A-B טסטינג להבין מי המשקיעים שלך, יש פה A-B טסטינג בפיץ'.
אני רגע, אז קוטע אותך. סליחה שאני איזה, אני כן רוצה אבל שנעשה כזה שנייה אישור קו וכל מי שמאזין. איך מקימים קרן? כאילו, איך בכלל נראה התהליך הזה מהזווית שלכם? בטח גם חקרתם את עולם הקרנות, מניח שצריך גם לראות על התופעה של קרנות שמצליחות לגייס או לא מצליחות לגייס, אז אני אשמח כזה שנייה, תרחיבו דור מהצד שלך, ודן כזה להוסיף.
אז אני אתייחס לשני היבטים. קודם כל, ההיבט הטכני, כן? שההיבט הטכני הוא, כשמקימים קרן, אז למעשה יש שתי ישויות. ישות אחת שהיא החברה המנהלת, שזה ה-GP, וישות אחרת שהיא ה-LP, למעשה ה-Limited Partners. ולמעשה ה-GP יש לו גם את הישות הזו של ה-GP, יש לה גם את הסמכויות ניהול, כן? לא רק את ההנאה מהתקבולים של הכסף, אלא גם את הסמכויות ניהול. אז זה מבחינה טכנית, זאת אומרת, ה-GP מושך מה-LP כספים, זה שתי ישויות כאלה, ומחליט איפה להשקיע בהם, כן? איפה להשקיע, וכמובן צריך כל הזמן להדכן את ה-LPs, כל רבעון ומטריקות, ויש כל מיני דברים שהם מאוד מקובלים. אז זה מבחינה טכנית. מבחינה לא טכנית, שאני חושב שהיא קצת יותר מעניינת פה, מה שאתה בין השורות שואל, למעשה זה מה גורם לקרן, מה גורם למשקיעים להשתכנע להשקיע בקרן, כן? בסופו של דבר זה. אז לפחות בתפיסה של דן ושלי, זה גם דברים שהסתכלנו עליהם, באקדמיה, במחקר, וגם דברים שהרגשנו על בשרנו, זה מאוד דומה לסטארט-אפ. למה אני מתכוון? מה גורם למשקיעים להשקיע בסטארט-אפ, בחברה ספציפית? אז צריך שיהיה את הצוות הנכון, שהוא מתאים לבעיה, או צריך שהבעיה תהיה מספיק גדולה, כן? צריך שהפרודקט תהיה מתאים, כן? אז יש המון המון כוכבים כאלה שצריכים להסתדר. אז אם אני רגע עושה את ההקבלה לעולם הקרנות, אז בעולם הקרנות, אני חושב שיש שלושה דברים שגורמים לקרן להצליח. דבר ראשון זה access. זאת אומרת שהצוותים הכי חזקים שמסתובבים עכשיו והם מחפשים כסף, יגיעו אליך באיזשהו שלב. זאת אומרת, בסיבוב שלהם...
לא, אתה... באיזה שלב? שיגיעו לך כן. ממש מהר.
לא, אם לא, אז הם לא... כן. נכון. אז שהם יגיעו לך יחסית מהר. זאת אומרת, נגיד בעשר קרנות הראשונות שהם רואים, שאתה תהיה בעשר קרנות האלה. כן? אז קודם כל access. כי אם לא, לא משנה כמה אתה טוב, וכמה אתה יודע לעשות את כל שאר העבודה בצורה טובה, אם אתה לא תראה את הצוותים הכי טובים, אז זה לא, אתה דוגם, אתה בוחר מסל שהוא יקשה עליך מאוד אחרי זה להצליח, או לגייס עוד קרן ולהחזיר תשואות גבוהות. אז קודם כל זה access, זה דבר ראשון. דבר שני זה judgment. זאת אומרת, לראות 100 הזדמנויות ולזהות את האחת שהיא למעשה א' הכי מתאימה, ב' יש לה פוטנציאל גבוה, וג' יהיה סינרגיה בין הקרן לבין החברה. ושלוש, זה העזרה לחברות עצמן. זאת אומרת, יש שלושה פרמטרים שאתה צריך להיות בהם טוב כדי להצליח. עכשיו, בשביל לשכנע משקיעים מקצועיים להשקיע בקרן, אני חושב שאתה צריך להראות שיש לך איזשהו unfair advantage בלפחות אחת שלושת החזיתות האלה. או שיש לך access extraordinary, מאיזושהי סיבה.
שזה הכי חשוב לדעתי.
כן, לא אומר מה, כאילו זה שלושה פרמטרים, לא שמתי את הדגשי, את המשקולות, כן? שלושתם חשובים כדי להצליח. אבל או שיש לך extraordinary access, או שיש לך extraordinary judgment, ולמעשה, אם יש לך extraordinary judgment, אז למעשה אתה יודע, גם אם הדיל פלו שאתה רואה הוא מעט פחות איכותי, עדיין אתה יודע לבחור את החברות היותר איכותיות בתוך הקבוצה הזו שלה. ופרמטר הפרמטר השלישי, שזה למעשה extraordinary יכולת לעזור, כן? זאת אומרת, אם אתה יכול מאוד לעזור לחברות, בין אם זה להפגיש עם לקוחות, בין אם זה לעזור בכוח אדם טכני מאוד חזק, ובין אם זה דברים אחרים, אז זה גם פרמטר שלישי. אגב, גם על זה יש מחקרים על כמה VCs משפיעים על הצלחה של חברה, ולכמה מהתשואה בממוצע הם אחראים. תמיד יש את השאלה, סקויה השקיע בגוגל, כן? אז גוגל נהייתה גוגל בגלל סקויה? או שגוגל הייתה גוגל גם אם IBI Tech Fund הייתה משקיעה בגוגל?
מישהו חקר את זה אי פעם?
כן, אז כן, יש על זה מאמרים. יש על זה מחקר, על הדברים האלה, כן.
מגניב. רגע, אז דן, מהזווית שלך, אמרת שדווקא אתה חושב שאקסס הדבר הכי חשוב לדעתך לקרן? למה בעצם?
קודם כל, אתה יודע, זה questionable, זאת אומרת, יכול להיות שאני, אבל לתחושתי, אם יש לך גישה לדיל פלו מאוד מאוד חזק, אני עכשיו אעשה איזשהו הרדדה של כל האירוע. בוא נגיד, גם אם אתה, הג'אג'מנט שלך הוא לא משהו, אבל אתה רואה את היזמים, אתה רואה אותם ראשון, נגיד, יש לך איזשהו, מאיזושהי סיבה, יזמים יודעים שאתה משקיע שהם רוצים לראות ראשון, אז ככל הנראה אתה תצליח לא רע בתעשייה הזאת, גם אם הג'אג'מנט שלך לא משהו, כי אתה פשוט תשים משקולות קטנות על יזמים מאוד מאוד טובים, ותבנה לך איזשהו אסטרטגיית השקעה. עכשיו, בשביל להגיע לשלב שבו היזמים רוצים לראות אותך ראשון, זה המשחק של דור ושלי, זאת אומרת, זה השדה קרב שבו אנחנו נלחמים. איך אנחנו נכנסים לתודעה של היזמים, שאומרים, הצוות הזה, שרק הקים קרן לא מזמן, שלא באנו מהתעשייה, באנו מהאקדמיה, לא, זה לא שאנחנו 20 שנה פה עם קשרים, זה הצוות שאני רוצה לעשות איתו פרטנרשיפ. כי, וזה למעשה מה שאנחנו עושים כל היום, זאת אומרת, זה העבודה שלנו, וזה, פה לדעתי נבחנים קרנות, זאת אומרת. עכשיו, אתה יכול להיות גם מאוד 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 טוב, לעזור מאוד, ומאוד, מאוד מאוד הרבה דברים, אבל אם היזמים החזקים, לא מגיעים אליך, כי יש להם בראש איזשהו ליסט אחר, אז נכנס עוד יותר את האמת היכולות שלך, כמו שדור אמר, כי אתה צריך לבחור מתוך קבוצה של חברות, מתוכם לבחור את היזמים הכי חזקים, ולגרום להם להיות עוד יותר טובים ממה שהם.
אז זה פחות או יותר מרקטינג דרך אגב, לא?
זה פחות או יותר מלא דברים, את האמת. זה פחות או יותר
פחות או יותר ביזנס דיבלופמנט, ואופרציה, ומרקטינג, ו... חשיבה מחוץ לקופסה, וכן, זה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד זמן לשבת עם יזמים על הפרודקט, עם, אתה יודע, יש את ה-second timers ואת ה-third timers ואת החבר'ה האלה שלא צריכים כלום, ויש את אלה שקצת יותר קשה להם, הם קצת יותר צריכים יועצים, וצריכים אנשים חיצונים שתביא, ואת הנטוורק שלך, זה הרבה מאוד עבודה עם החבר'ה האלה. אז ככל שהפרמטר הראשון, האקסס שלך יותר חזק, אתה בוחר מקבוצה כזו שהג'אג'מנט הוא פחות חשוב, והעזרה לחברות היא פחות חשובה, כי זה בדרך כלל חבר'ה שיודעים להסתדר לבד. הם טסים.
אז מה בעצם הייתה התזה שלכם, שיצאתם איתה בעצם לגיוס מול מוסדים?
מה הייתה התזה שלנו? התזה שלנו התבססה שיצאנו לגייס את הקרן על... בואו נתחיל, תזה זה מילה קצת גדולה.
מספר דברים, כן.
בדיוק, בואו נתחיל כל מיני...
שלך.
כל מיני פוינטס שהיה לנו בראש. א', מוסדים ישראלים שאנחנו נתנו לאירוע הזה לא אהבו להשקיע בקרנות הון סיכון, ואתה רואה את זה פשוט במספרים. מוסדים מנהל X כסף, אתה בודק כמה אחוז מהכסף שלו מושקע בטק, באופן ישיר או עקיף, המספרים היו מאוד מאוד קטנים, ויש פה שוק גדול של טק, אז א', הבנו שפה יש לנו, פה זה איזושהי נקודה שאנחנו צריכים להעמיק בה. דבר שני שהיה לנו ברור, זה מה שאמרנו, מה שתיארנו לפני שתי דקות, רק במילים אחרות, זה לא שהקרנות עושות את החברות גדולות, זה שהחברות עושות את הקרנות למשקיעים טובים. אם אתה מצליח באיזושהי קונסטלציה, תבחר את הקונסטלציה, לייצר פרטנרשיפ עם יזמים מאוד מאוד טובים, יהיה לך הצלחות, הסיכוי שלך הצלחות בקרן הוא יהיה יותר גבוה, הברנד, וכתוצאה מזה הברנד שלך יהיה יותר, הרפיוטיישן שלך יותר גבוה, ואז אתה תתחיל לדגום דיל פלו יותר טוב. עכשיו, מכיוון שאנחנו שנינו היינו פרסט טיימר ולא מהתעשייה, חלק מהגו טו מרקט שלנו, עוד לפני שהקמנו את הקרן, היה לנו שותפויות עם כל מיני משקיעים ושחקנים וכל מיני אנשים בשוק שהיה להם access לדיל פלואו טוב או לא רע לפחות, או דיל פלואו מעניין.
דיל פלואו של סטארט-אפים.
כן, דיל פלואו של סטארט-אפים, שמ-day one היה לנו איזשהו פול של, של סטארט-אפים, שאכלנו גם ללמוד ולקהל את הסיסטם שלנו, כי עד שאתה לא רואה כמה מאות סטארט-אפים, הסבירות שתעשה טעות היא יותר גבוהה, וגם היה לנו איזושהי חשיבה, כמו שדור כבר אמר מקודם, מחוץ לקופסה, איך לבנות את הסטרקצ'ר הזה, שנקרא און סיכון, שבחלק מהמקרים התיאוריה שלנו עבדה ובחלק פחות, אבל בגדול הצלחנו לייצר איזשהו מספיק עניין אצל מוסדיים שלא אוהבים את התחום הזה, שיגידו, אוקיי, אנחנו רוצים ללכת עם הצוות הזה. ומי שם התחלנו לעבוד.
בסופו של דבר
זו
נקודה. כן. בסופו זה גם כמו בסטאר, כמו בסיד.
כן. פחות יותר
זה. אז הצלחנו לשכנע אותם שבזכות כל השותפויות האלה שעשינו, האקסס שלנו יהיה יותר טוב מהאקסס הממוצע של פרסט טיימר. ואני מקווה שהם התרשמו גם מהיכולת של הג'אג'מנט. אז היה לנו שניים מתוך שלושה. כן? זאת אומרת, נתנו...
מהשלושה בעצם שדיברנו עליהם קודם. כן.
וזה הספיק לשמחתנו, למזלנו, כן? אנחנו מייחסים... דן ואני אנשים שמייחסים הרבה דברים גם למזל, לא רק ליכולת. אז למזלנו זה הספיק.
כמה אלמנט של מזל, דעתכם, היה לקרנות הון סיכון בישראל ב-20 שנה האחרונות, צורך העניין? כמה אלמנט של מזל היה בקרנות? לא בסיס דאטה, כאילו.
שוב, יש פה אקוסיסטם ייחודי, בגלל כל מיני אלמנטים שלא קשורים להון סיכון, יותר אלמנטים של טריינינג שחיילים עוברים בצבא, ויש פה איזה... יש פה קר נוח או שדה נוח לצמיחה של חברות סטארט-אפ בישראל. בגלל שלוקחים מסה לא קטנה של חבר'ה בגיל מאוד צעיר, שעושים דברים מאוד מעניינים בשירות הצבאי שלהם במשך 5-7 שנים, זה משהו שכנראה לא קיים בהרבה מקומות בעולם. עכשיו, מעל
זה... והכל רק אני אוסיף, והכל ב-10 קילומטר מרובעים בערך, כן?
כן, זה...
שזה גם פקטור, כן? פקטור מאוד משמעותי.
אז מעל זה התגבש שכבה מעליה שהחבר'ה האלה של לעשות מוניטיזיישן למה שהחבר'ה האלה למדו ולקחת את מה שהם למדו ועשו והתנסו בו בצבא לצרכים אזרחיים. ובדיעבד אתה חושב שזה כמעט טבעי שהתפתחה פה תעשיית הון סיכון. אני תאר לעצמי שמי שהיה פה ב-90s יכול לספר סיפורי גבורה ואיך דברים היו הלכו את הסערה, והיה אפילו פעם בזמנו תוכנית ממשלתית שהקימו את 10 קרנות הראשונות, שזה היה הגרעין של התעשייה, אבל יש פה, לטוב ולרע, יש פה היבטים מיוחדים בישראל שהם קרקע נוח לצמיחה של סטארט-אפים, לא של חברות גדולות, של סטארט-אפים, של יזמות, של חבר'ה חזקים טכנולוגית, שדרך אגב, כנראה שרבים מהם בשום מדינה אחרת לא היו הולכים להיות יזמים, כי זה לא מתאים להם גם.
אתה אומר באופי.
אני אומר באופי, כן, אני אומר, יש פה גם, זה יוצר איזה שהם, יש חוסר איזון מסוים לשני הצדדים. אבל על בסיס זה נבנתה פה תעשייה.
עוד כמה זמן אנחנו חושבים שתהיה פה סטארט-אפ ניישן? זאת אומרת, עוד כמה זמן זה יחזיק מבחינת האופי של היזמות, של הזה? כי אני ראיתי לא מזמן כתבה, שאומרים שמקסיקו עכשיו זה יהיה סטארט-אפ ניישן הבא. בתזה נורא נורא שונה מה שזה, ויש אנשים שאומרים הודו, יש אנשים שאומרים ש... חזרה לאזורים מסוימים בארצות הברית, באוסטין וכל הדברים האלה. סתם נתתי לראות כאילו איך אתם תופסים את הדבר הזה של איך בכלל אפשר למדוד אקוסיסטם. מה הפרמטרים שמשפיעים?
אז תראה, קודם כל התקווה היא שסטארט-אפ ניישן ימשיך וישאר לעוד הרבה מאוד שנים. אני חושב שבישראל באמת המרקם מאוד ייחודי. זה לא אומר שבמקומות אחרים זה לא יכול לקרות, כן? מקסיקו דווקא... יכול מאוד להיות שיש שם גם המון תנאים ש... אתה יודע, זה קצת כמו בעלי חיים, כן? כאילו, כשאתה מכניס אותם לסטרס, אז יוצא משהו טוב. אז גם פה, כן? הסביבה היא סביבה של סטרס, שהוא לא יותר מדי, כן? יש פה בסוף חיים מערביים ואנשים כן מתקיימים, וזה לא שכל היום מפים פה טילים ו... אבל מצד שני יש פה רמת סטרס מסוימת שהיא יותר גבוהה מרוב העולם המערבי, וגם המסלול שאנשים עוברים פה, בין אם זה בגיל 20 לקבל, לפקד על 30 חיילים, זה משהו שהוא לא קיים במקומות אחרים, קבל המון אחריות. אני שוב מקשר את זה לצבא, אבל זה לא רק בצבא, כן? זה מתחיל מכל כל מיני תנועות נוער בתיכון וכל מיני דברים כאלה שמכינים אותך, דרך המציאות שאתה חי בה, שהיא מציאות ביטחונית מורכבת, בין אם זה פיגועים ובין אם זה בכלל האווירה הכללית. ואתה יודע, לא מזמן ישבנו עם פמילי אופיס משוויץ, והוא אמר לנו, it looks like everyone in Israel is joining forces such that no one can relax for 24 hours.
הוא די צודק.
כן, אז אתה יודע, זה לא נעים הרבה פעמים, אבל זה מייצר, איזשהו יכולת resourceful כזו, כן? יכולת כזו של תושייה, כן? לא יודע. וזה תכונות שהן פשוט מאוד מאוד חשובות בסטארט-אפים. אז התקווה זה שישאר לעוד הרבה מאוד שנים. זה נכון שאנחנו רואים החלשות או העתה כתוצאה מהרבה דברים, גם תוצאה מכלכלה עולמית, גם כתוצאה מריסק לוקלי שעלה, וגם כתוצאה מדברים שמאפיינים לטכנולוגיה. זאת אומרת, בדרך כלל בסטארט-אפים מה שקורה זה יש איזה שינוי טקטוני כזה, לא, נכנס קלאוד. ואז מתחילים...
כל העולם השתנה.
כן, כל העולם זה, ואז מתחילים לקום המון סטארט-אפים, טה-טה-טה-טה-טה. מתחילים לפתור כל מיני בעיות שקשורות לקלאוד, או יכולים לייעל הרבה דברים בזכות השינוי הטקטוני. אז ככל שיש כשיש כאלה, אז הדברים פורחים. וככל שיהיו יותר כאלה שקשורים לחוזקות היחסיות שלנו פה בישראל, סייבר, אינפרסטרקצ'רס, אתה יודע, דברים כאלה, אז תמשיך להיות פה תעשייה.
בוא נדבר על עוד 10-15 שנה קדימה. איך אתה רואים את המספרים, את הדברים, את הקרנות? האם העולם הזה נשאר אותו דבר או שהוא משתנה?
אתה יודע, לדבר היום לישראל 10-15 שנה קדימה, אתה פתח פה...
לא, עולם הקרנות, לאו דווקא ישראל.
תראה, עולם הקרנות הוא לא השתנה בצורה מאוד מאוד דרמטית. זאת אומרת, תאמת הוא כן, זה היה עולם, זה היה תחום אליטיסטי סגור, מספר קטן של קרנות שהיו... במשך איזה, לא יודע, 15-20 שנה.
אנחנו מדברים על ה-90s, 80s?
כאילו. אנחנו מדברים עד 2000 ו... לא, אפילו עד 2000, נגיד ב-10, ב-12, ב-13, ב-14. היה לא המון קרנות. באיזשהו שלב, בשנים האחרונות, השוק, נכנסו המון המון משקיעים זרים. למשל, ב-2018, שאנחנו התחלנו לעבוד רק, סך השקעות בטק המקומי היה נדמה לי 5 מיליארד דולר, וזה צמח ל-25 מיליארד דולר ב-2021. פתאום נכנסו המון המון משקיעים מקומיים וגם זרים, ועכשיו אנחנו רואים איזושהי יציאה של משקיעים זרים, וגם הרבה מהשחקנים המקומיים שלא הצליחו להתבלט, יהיה להם קשה לגייס, כי השוק הזה, זאת אומרת, נכנסו המון גורמים, עכשיו אנחנו רואים אותם גם יוצאים, ואם אני מסתכל קדימה ואני צריך להאמר, אז הייתי מאמר שהתעשייה תמשיך לסגשג, זאת אומרת שיהיה מספר של יהיה נגיד לך, לא יודע, 100 קרנות פעילות ברגע נתון.
כרגע,
לא מבחינה
מספרית, רק לסבר את האוזן, כמה קרנות נכון להיום יש בישראל?
קרנות זה טייטל, כמה קרנות פעילות, כמה חדרים פעילות. יש שתדל, כן. שאתה יכול להיכנס ובסוף לצאת עם צ'ק.
כן.
דור, כמה אתה אומר?
אני חושב שיש באזור 130 קרנות כרגע. 130.
פעילות.
לא, לא פעילות.
130 קרנות, כללי, כאילו כגופים שעובדים
לא
בישראל.
לא כולם בתקופת ההשקעה וכאלה, אז נניח, אם הכל מתפלג יוניפורמי, אז בערך בין שליש לחצי בתקופת ההשקעה.
אוקיי.
אז כאילו נגיד 50-60 קרנות פעילות בכל רגע נתון.
זה המון ליחס לכמות החברות שיש
בישראל. זה אומר שאם לא קיבלת 60 לא עברת את כל השוק. 60 פעמים, נו,
נו, נו,
אתה צריך לעבור בשביל לדעת שעבר.
לא, יש משקיעים שהם לא VC.
נכון, נכון, אנחנו מדברים על VC.
יש הרבה נו לקבל. אז אנחנו גם, זה סיפור מעניין, אז אנחנו כדי לגייס את הקרן.
כמה לא אתם קיבלתם?
זהו, אז בוא תנחש.
מה להגיד 12?
12 לא?
12 לא עד ששמעתם את הקן הראשון.
אוקיי, כאילו 1 ל-12?
1 ל-12, פחות יותר. אם אנחנו מסתכלים מוסדיים.
אוקיי, לא. אז אנחנו עשינו 700 מצגות ביחד.
700 מצגות?
כן.
לאורך כמה זמן?
ב-7 חודשים בערך, 6-7 מצגות ביום, כל יום.
לחבר רק בישראל או ברחבי העולם?
רק בישראל, לא. יש אחד אינטרנשיונל, אבל כן, אבל בגדול 700 מצגות רובם בישראל.
אז טיידלל יפה לפרק הזה הולך להיות, אחרי 700 לא, זה אחד כן.
לא, זה לא אחד כן, זה 40, בערך 40 כן. 5% conversion, כן, 1-20.
אז בוא נדבר על זה, איך היה המסע הזה? נשמע שעברתם קצת יותר מסטארט-אפ רגיל, אפשר להגיד
בבקשה, יש לך פה...
כן, זה היה מסע מאוד מאוד קשוח, ממש קשוח.
7 חודשים, נכון?
זה לא 7, כי לפני זה להרים את זה לקח שנה רק בשביל להגיע לשלב שאתה מתחיל לדבר עם משקיעים. זה שנה לפחות עבודה לפני, נכון דור?
כן.
לפחות שנה.
מרץ 2017 התחלנו לעבוד על זה, ויצאנו לגייס ב...
נובמבר.
כן, נובמבר, משהו כזה. אז כן, כמעט שנה. עבודה של הכנה, שזה כלל המון דברים, לדבר עם הרשות לניירות ערך, לדבר עם הרבה משקיעים, לדבר עם הרבה חבר בתעשייה, להכין את כל ההסכמים, את כל האינפרסטרקצ'ר כדי להתחיל, ואז התחלנו לדבר עם משקיעים. אז כן, אז הגיוס עצמו בערך 7 חודשים, היא מאוד אינטנסיבית.
עם מוודאות מאוד מאוד גבוהה, ממש כמו שמאפיין צוות שיוצא לסיד. זה הסיד שלנו היה לגייס קרן, זאת אומרת, היה לנו ברור שזה הפרויקט שלנו, זה הוונצ'ר.
מראש ידעתם שאתם מכוונים ל-100 מיליון, שכיוונתם ליותר? מבחינת הסגירה.
שם כיוונו.
שם כיוונתם.
זה היה דיבור, על זה דיברנו, זאת אומרת, זה היה ברור עם ה-IBI גם לפני, שזה הטארגט. והיה ברור שגם אם לא נעמוד בטארגט ונגייס פחות, לא נצא לדרך.
זאת אומרת, 95 לא היה עובד.
לא,
היינו חייבים להגיע ל...
אוקיי.
זה היה מה שהיה ממוסמך באיזושהי צורה כזאת או אחרת.
שבשונה מסטארט-אפ, מבחינתו זה, תביא כסף, אני אעבוד עם זה פחות או יותר.
כן, לא, פה תביא כסף, היה תגיע ל-100. זה היה תביא את הכסף. זה היה צ'ק, כאילו. וזהו, זה היה תהליך... וזה לא היה ברור שנצליח לגייס את הקרן ממש עד ה...
עד הקלוזינג האחרון.
עד הקלוזינג האחרון, ממש ככה.
ממש עד השבוע האחרון, זה היה באי-וודאות.
איך חגגתם את הסגירה?
או.
שמפניה או...
דווקא לא עשינו חגיגות גדולות.
אתה לא תאמין, ירדנו פה לקפה.
מה, במאי או ש...
משהו כזה, כן.
כאילו, אתה גייסת את הכסף, ועכשיו אתה רק בנקודת התחלה. אתה רק הורדת את האימונית. עכשיו אתה מתחיל להיבחן, אתה פתאום כל מה שעשית, כל הגיוס הזה, זה... רק הגעת לזירה.
אז מה התובנות שלכם אחרי 700 מצגות ושבעה חודשים של סטרס יומי? אם אני מסכם את זה כזה בצורה
כן,
כזאת.
כן, סכמת לא רואה את האמת.
אם אתם עכשיו מסתכלים אחורה לתחל הדרך, מה הייתם עושים שונה?
שאלה טובה.
מה היינו עושים שונה? אני אגיד לך את האמת.
דינמיקה ביניכם,
בצורה,
במשקיעים.
לא, דינמיקה בינינו צוינת. בצורה ריאלית... ניצלנו את האופורטיוניטי בצורה יוצאת דופן. באמת, כאילו, אני לא מרים לעצמי ולא כלום. זאת אומרת, אפשר לעשות דברים שונה. פה היינו מתנהגים אחרת, ופה ככה, ופה זה, ופה הייתי עושה הסכם אחר, ופה הייתי בא כבר עם הידע שיש לי היום, והייתי עושה את הדברים. זאת אומרת, אין סוף. אבל בגדול, דווקא בהיבט הזה, אני נותן לעצמנו צ'ק יפה. עושה בהיבט הזה של...
בהיבט הזה וגם בהיבט הבחירת שותף. זאת אומרת, זה שמחרנו, צירפנו את IBI פה לסיפור. א', זה מאוד עזר בכל התהליך, וב', הם באמת שותף מאוד טוב. מהרבה בחינות.
יש שלא תבינו נכון, יש המון נקודות שאני יכול להגיד לך איפה אני צריך להשתפר, כאילו, אפשר לפתוח את זה, אבל זה סדרה, זה לא פודקאסט, אתה צריך פה עכשיו...
טוב, זה פרק אחר כבר.
בדיוק.
אז אם אני כזה רוצה שנייה, אנחנו מדברים כבר 28 דקות, אני יודע, זה עבר מהר, ואני רוצה כזה לגעת שנייה בחברות שכן השקעתם בהן, לא צריך לציין אפילו שמות, אבל למה בחרתם את החברות האלה, את התזות של החברות שהן מייצגות?
שאלה טובה, אז עכשיו שאלה, עכשיו כמה תורות שנהיה פה פתוחים.
שלכם.
כי יש את ה, אתה יודע.
יש את הטעויות.
הטעויות ברור, תמיד יש טעויות.
לא, למה אנחנו בוחרים חברות? אנחנו בסוף רוצים, אני אתחיל עם התשובות הטריוויאליות, אוקיי? אתה רוצה צוות שאתה מרגיש שזה צוות שידע להיכנס למכונת כביסה הזאת שקוראים לסטארט-אפ, לא משנה איזה ורטיקלי, מתחילים להגביר ולהעלות את המהירות שבה היא מסתובבת, והוא יצליח לצאת מזה חי, כמו שאנחנו יצאנו בגיוס. אז אתה רוצה קודם כל לראות את הצוות הזה שמרשים אותך ו...
מבחינת האנשים, המרכיב האנשים.
מבחינת האנשים, מבחינת הדינמיקה מביניהם, מבחינת זה שאיך הם מדברים אחד עם השני, אפילו ניואנסים קטנים, הם חותכים אחד השני בדיבור, או לא חותכים.
כן, יצא לכם להסתכל על זה? כאילו, אתם שמים לב לדברים
האלה. באופן מודע ולא מודע.
באמת?
פשוט מסתכלים על צוות, אתה בסוף נכנס לשותפות עם מישהו. ואתה רוצה צוות שפותר בעיה שהיא מספיק מעניינת, וברור לך שאם הבעיה הזאת מספיק מעניינת, אז אתה צריך להרגיש נוח למה היא לא נפטרה לפני, ולמה הצוות הזה יפתור אותה, ולא 50 צוותים שמסתובבים עכשיו בעולם, שמתוכם 20 אתה לא ראית ולא תראה. ושאתה מתחיל לייצר לך איזושהי תמונה כזאת, שיש להם את הנואו, וזה צוות טוב, והוא ורסטילי, וידע לזוז, וידע... בנקודה מסוימת להבין, כל ההנחות שהנחתי לא עובדות, עכשיו צריך לעשות משהו אחר לגמרי, אז זה מתחיל להיבנות הסיפור הזה. ונקודה, שוב, היא טריוויאלית לקרנות, אני לא אחדש הרבה, אבל שגם יהיה את ה-why now, כי אתה לא יכול לבוא עם רעיון טוב וצוות טוב לבעיה שכבר קיימת 14 שנה, שהטכנולוגיה לפתור אותה כבר קיימת 4 שנים. זה אומר שאם לא פתרו אותה, יש איזושהי סיבה פרודקטית או יש משהו, שאתה לא הגעת אליה, והשנייה אחרי שתגייס את הכסף, אתה תתחיל לשבת את זה ברצון, אתה תגיע לזה. אז why now, וצוות, ושוק, וטעם, ותה-תה-תה-תה-תה-תה, סדרה כזאת של דברים. ואחרי שזה קורה, ואחרי שעשייה עברת את כל המסננת, בתעשייה שלנו 70% מהסטארט-אפים לא מחזירים את הכסף.
שמגייסים כבר מקרנות.
שמגייסים מקרנות.
שמגייסים מקרנות.
באיזשהו שלב לא יבוא, כן. אז אחרי כל המסננת הזאת, אנחנו גם מזדמן לנו לטעות באופן די לא סטנדרטי לתעשיות אחרות.
מעניין. דור, דן, איך אתם מסכמים, אפשר להגיד, 5 שנים, פחות או יותר, של ריצה בעולם ה-VC, פחות או יותר? 5-4 שנים?
איך מסכמים? אז קודם כל זה כיף גדול. זאת אומרת, אני לפחות מרגיש שיש לי זכות גדולה לעבוד עם אנשים מאוד מאוד חזקים, חכמים, עם הרבה מאוד מוטיבציה. רוב מי שאני עובד איתו, אני מרגיש יותר חכם ממני, שזה תמיד תענוג.
כן, זה...
ככה אתה רק לומד כל הזמן. אתה נוגע בהמון המון המון תחומים. זה נכון שאתה לא נכנס לעומק כמו שהיזמים נכנסים, אבל זה... מן הסתם טבע עבודה.
מה התעשייה הכי מעניינת שיצא לכם להכיר באופן הפתעתי? כאילו להגיד, וואו, איך יש פה תעשייה כל כך גדולה בשוק הזה לא סטנדרטי?
תעשיית הפודקאסטים.
הפודקאסטים. תעשייה ענקית.
כן. מה ש... שוב, תשובה קצת מעצבנת. אתה לא... דווקא הלסנס שלך הם לא ורטיקליים. זה לא תעשייה. התעשייה הזאת מעניינת והיא לא מעניינת. יותר... ראינו, היה לנו חברות שהיה נראה שלא מוצאות פרודקט מרקט פיט, לא מוצאות, ואז עשו איזשהו שינוי שהוא לפעמים מינורי, נראה לך הם בחוץ, ופתאום בום,
התרוממו. בזה.
וגם הפוך, חברות שפתאום נכנסו באיזשהו טיים מעולה, התחילו לקבל טראקשן מאוד גבוה, היחוס של הטראקשן הגבוה שהם קיבלו, הם יחסו את זה למוצר שלהם, ולא לזה שהם במקרה היו במקום הנכון, בזמן הנכון, ושנייה אחרי שהשוק השתנה, אתה רואה פתאום את המספרים צריכים לצנוע, הם מתחילים לרדת. אז זה הכל חוויות וזה הכל בית ספר.
מעניין. טוב, מה יהיה המחקר הבא שלכם? אז עוד כמה שנים.
את האמת, יש לנו דאטה לא רע שאפשר להביא ממלא חברות. כן.
דאטה לא רע מכל החברות שראינו עד היום, בחמש שנים האחרונות ראינו אלפי חברות. אבל כמו שאנחנו אומרים ליזמים של החברות שאנחנו פוגשים, היכולת האינטלקטואלית שלנו הולכת ומדללת מהרגע שעזבנו את האקדמיה, וזה...
אנחנו מחפשים אנשי אקדמיה חדשים לקחת את הדאטה.
כן, כן, לגמרי.
מעניין, טוב. אני אוהב לסיים את הפרק עם איזשהו טיפ שלכם, לכל מי שמאזין. לאו דווקא חייב להיות קשור לעולמון סיכון או דברים כאלה. משהו קצר, לא נדוש, שאתם כזה למדתם לאורך הזמן, ואתם חושבים שיכול ונכון להעביר את זה הלאה. אלי דור, מסתכלים עליך שתתחיל.
טיפ.
כן, משהו שאתה אומר, לא יודע, לא לשתות אספרסו לפני פגישה בבוקר, כאילו דברים מצחיקים, אבל יכול להיות כאילו משהו פרקטי.
עדיף לעשות טעויות עם הבטן.
תסביר.
זה לא ניסחתי, זה טוב.
לא נורא, אבל...
אני אשמע עכשיו משפט כזה של איינשטיין עוד 50 שנה, אתה יודע.
לא, אני אומר שאתה הרבה פחות סלחני לגבי עצמך, כשאתה עושה טעות שבה האינטואיציה שלך או הבטן שלך אמרה לך לעשות משהו אחר והלכת נגד האינטואיציה. זאת אומרת, כשאתה הולך נגד האינטואיציה, מחיר הטעות הוא הרבה יותר כבד, זו הנקודה.
מעניין.
כן, זה אם מסקנה, זה...
זה המסקנה.
בעיניי.
לא, בסדר גמור. דן, יש לך משהו?
כן, אבל דן, זה לא לשידור. יש לי אחלה טיפ, אבל...
זה לאחרי זה.
בדיוק.
כן, קשור לניסויים.
לא, אז לפעם הבאה. דן דור, תודה רבה.
תודה.
תודה.